פילת אסתר, מה שמאוד בולט בה, שחסר בה שם השם. תחלקו, כל מי שכתב על זה, אם זה מסיבות טכניות. רבי יצחק אייזיק הלוי אומר שזה בגלל שכתובה בספר דברי הימים למלכי מדי פרש. אמרו אותי מרשים שם את שם השם, שלא התחלק בשם עבודה זרה. או שזה מסיבות עקרוניות. למעשה מה שהגמרא אומרת אסתר בן התורה מניין, שנאמר, ברוכי אסתר אסתיר לפני ביום ההוא, שיש כאן באמת איזשהו צד של אסתר. מי שחסר במגילה לא רק שם השם, גם ישראל, אין גם תורה, אין גם עוד מושגים רבים מאוד, שחובקים את המקרא והם מילות היסוד שלו לא קיימים במגילת אסתר. מה בעצם מייחד את המגילה ומה נותן לה את ה... נראה לזה מילים שאני לא אוהב, אבל מה נותן לה את הכיוון הדתי שלה? בכל אופן, מגילה נכנסה למקרא, אם כי צריך לדעת שהדבר הזה כשלעצמו הוא מחלוקת. כלומר, לא פשוט שהמגילה נכנסת מן המקרא. הגמרא במסכת מגילה מביאה את דעת שמואל, שניתנה להיקרא ולא ניתנה להיכתב. גם על הדבר הזה ניתן לתת שיעור שלם. גם אנחנו בצורת קריאתנו את המגילה, כמו שאתם יודעים על זה, פותחים את המגילה כולה, המגילה של הקורא, והיא נקראת כאיגרת. איגרת משמע לא ספר. אבל בכל אופן אנחנו הופכים אותה לספר לפני הברכה האחרונה, כדי לבטא גם את העניין של נכתב בספר. אבל המגילה מסתיימת כמה פעמים, ניתן לראות, ויש סיום אחד, אחרי שדבר על איגרת הפורים השנייה הזאת השנית. ואחר כך יש ומאמר אסתר, קיימתי בני הפורים האלה ונכתב בספר, זה בשלב יותר מאוחר, שלב ראשון, מה שאומרת הגמרא קראוני לדורות, ורק בשלב יותר מאוחר, מה שאומרת הגמרא כתבוני לדורות, וכאמור שיטת שמואל היא שיטת ביניים, שלא ניתנה להיקרא ולא ניתנה להיכתב, אבל שוב, אם אנחנו לוקחים את השיטה המקומית אצלנו, שמגילת אסתר היא חלק מ... 24 ספרי המקרא, מה בעצם נותן למגילה את הנופך הזה? שאלה לא פשוטה, מי זה בדיוק אחשוורוש? ויש את הדבר הזה יותר מדעה אחת. שאלה גם איך לקטלגת מלכי פרש ומדי ולגבי סדר הזמנים שלהם. יש שם הרבה השערות והרבה ניחושים והדברים לא לגמרי ברורים. הדברים כבר קוראים היום ספרי היסטוריה, כאילו זה הלכה למשה מסיני. כמו שזה נראה, זה לא כך. לא כך, והדברים אינם פשוטים. אבל מקובל להנחה שהספרים, שסדרי המלכים הפרסיים, כפי שמוכרים לנו, זה דבר נכון, יש בזה פקפוקים גדולים. על מנחה הזאת בדרך כלל מקובל לזהות את אחשוורוש עם מלך שאין לו בשם חשיארש בספרות הפרסית, או משתבש לשם קסרקסס בספרות היוונית, אבל זה המלך חשיארש. אז זה קצת מוטמע מהחלק האחרון של המגילה, פרק י', שבאמת נראה איזושהי מסגרת היסטורית, נראה שסוגר איזושהי מסגרת היסטורית לסיפור המגילה. ושם כתוב, ויעשה המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי הים, וכל מעשה תוכפו וקורתו פרשה גדולת מרדכי של גילו המלך, הלוא הם כתובים לספר דבריהם למלכי מדי ופרס. משמע, יש פה איזושהי מסגרת היסטורית לכל הסיפור שלנו, ושם באמת לא כתוב אחשורוש, אלא אחשרש. אנחנו מורידים את האלף, שהיא נוספת בהרבה מספרי הבית השני, בכל מיני שמות. אז השם כתוב, בעצם כתוב כמו שכותבים חשיארש. ואני אומר שוב מלך שמי שכתב את תולדותיו בעיקר להרודוטוס, הוא כאמור מכנה אותו בשם היווני קסרקסס, אבל הזיהוי בין קסרקסס לחשיארש, בטוח, בין חשיארש לחשברוש, הוא זיהוי טוב. הוא לא זיהוי יחיד, לא זיהוי יחיד בעניין הזה. גם כרגע נצא מתוך הנחה שזה באמת הסיפור, ואז מדובר על מלך ש... שוב, אם ניקח, וזה יותר שפה, זה יותר שפה מאשר באמת היסטורית, אבל אנחנו רגילים לשפה הזאת. כאן לצערי אי אפשר לכתוב, אם אני רוצה ללכת כאן, אי אפשר לכתוב תאריכים עבריים, כלומר שאנחנו רואים בתקופה של תאריכים עבריים, לא עושים לתאריכים המוצריים, אבל השנים המקובלות בתאריכים המוצריים למלך הזה, הוא מלך ב-485, מדבר לפני ספירת המצרים, והוא מלך לפי המקובל עד 464. אלה שנות מלכותו. מהנחה שזה נכון, אני רק מזכיר, שוב, אני חייב לכתוב בתאריכים נוצריים, כי התאריכים העבריים לא זהים. המקדש נחנך בשנת 516, וזוהי תקופת, והוא בעצם חותם את מה שאנחנו קוראים תקופת שיבת ציון, שבואו נשאום את זה כאן, תקופת שיבת ציון, לצורך העניין, זה מ-539 עד 516, נקרא לזה שיבת ציון, ציון עד חנוכת המקדש, כלומר אנחנו רואים על הבית השני, זוהי התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, ומצד שני, נרשום כאן, קסרקסס, כלומר פחות או יותר ההתרחשויות במגילה, ואחר כך אני ארשום, כן, עליית עזרא. עליית עזרא, בואו נאמר עד, נאמר חנוכת חומות ירושלים, אז עליית עזרא זה שנת 458, חנוכת חומות ירושלים, זה אמור להיות פחות או יותר השנה הזאת. אנחנו נמצאים כאן, כן, כאן בתווך בין שיבת ציון וחנוכת המקדש לעליית עזרא וחנוכת חומות ירושלים. הכל מהנחה שאנחנו מנחשים איפה שהוא נכון את ההיסטוריה, כאשר עליית, זה לא חנוכת חומות ירושלים. כאן אני שמתי בעצם עליית נחמיה, אנחנו לא יכולים בדיוק לדעת חנוכת חומות ירושלים. חנוכת, אפשר להגיד, פחות או יותר זה באותה שנה. אנחנו מדברים כאן בשנת 20 לארתחשסתא, זה בשנת 7 לארתחשסתא, פחות או יותר, אני מדבר על התקופה הזאת, ואנחנו מדברים באמת בתקופה שזה נשמע מוזר, ולכן לא לגמרי ברור אם אנחנו מזהים את הפסוקים נכון, הרי למרות שהייתה חנוכת המקדש, הרי תיאורה של ירושלים ערב חנוכת חומותיה, אני כותב בספר נחמיה, בתחילתו, אז כתוב שם דברי נחמיה בן חכמיה, והיא בחודש פסגי שנת 20, שנת 20, בשנת 20 לתחשסתא שמלך אחרי קסרקסס, כלומר שמלך בשנת 464, אנחנו מגיעים שם ל-444, אז כתוב, ויבוא חנני אחד מהחי, הוא ואנשים יהודה, וישלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים, ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. והיא כשמעתי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואת הבני ימים, והיית שם ומתפלל לפני אלוהי השם. כלומר, מצב כאן בארץ קשה מאוד. בתווך, איפשהו בין האירועים האלה, לא בדיוק ברור מה קרה, אבל כנראה שהייתה איזושהי נסיגה. ויתכן שהנסיגה הזאת, כאמור, קשורה לימי אקסרקסס, בגלל שחנוכת המקדש לא נראית מתאימה לתיאור חומות ירושלים ונחמיה, כנראה צריכים לדבר על איזושהי מפולת, איזושהי נסיגה, ובתקופת הנסיגה הזאת, מחנוכת המקדש למצב שפוגש נחמיה כשהוא מגיע לירושלים, בדווק בין הדברים האלה, זה זמן ההתרחשות של מגילת אסתר, שמופיע לנו כאן בשורה האמצעית. נאמר כמה מילים על מה שקורה במלכות פרס. כאן אנחנו קוראים איזשהו פסוק כולל מאוד, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, ונאמר פה אפילו על איי הים, כלומר הכוונה כנראה לאיי יוון, וזה כנראה מחזיר אותנו אל נקודת ההתחלה של המגילה ואל נקודת המוצא של מלכות פרס כשאנחנו נמצאים בה, שאנחנו רואים בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שרה ועבדיו אל פרס ומדי הפרטנים ושרי המדינה לפניו. שוב, אם אנחנו מזהים את הדברים נכון על שנת שלוש למלכו, מפי אלי מרקן היא שנת 483, כן? 485 היא הראשונה, 483 היא השנה השלישית, כאן כמובן במספרים פוחתים והולכים. אנחנו יודעים שבאמת בשנה הזאת אקסרקסס מכנס את כל חילותיו ומטרתו לצאת למלחמה כדי לכבוש את יוון. כבר אביו של אקסרקסס, אקסרקסס הגדול, היה במלחמות קשות עם היוונים, ואקסרקסס רצה להכריע את הדבר הזה, לכבוש את יוון כולה, ונדבר קצת מה הייתה המשמעות אילו הוא היה מצליח באמת לכבוש את יוון. העולם כפי שמוכר לנו היום לא היה כולו ידוע, ויש לנו, יש גם מפות של העולם, איך הוא נראה במושגים של הרודוטוס, כלומר של ההיסטוריון של התקופה. אוסטרליה כמובן לא הייתה ידועה, דרום אסיה לא הייתה ידועה, כל שני שליש הדרומים של אפריקה גם כן לא היו ידועים כל כך. בואו נגיד, אפריקה מקצת צפון לקו המשווה עד דרום אפריקה היו מקומות בלתי ידועים. הודו הייתה ידועה, אבל כל מה שיותר מזרחה ודרומה היה פחות ידוע. אירופה הייתה בגדר חידה גדולה. יוון והבלקן היו, יוון, הבלקן ואיטליה היו ידועים, אבל מה שמעבר לזה ממש לא. ומכל מיני אגדות שאנחנו קוראים על המשך אירופה, לב אירופה, מרכזה וצפונה, אז אנחנו יודעים שאנשים לא ידעו על זה כלום, שם רב הסתום על המגלה, לא הייתה שם שום תרבות, לא היה שם שום דבר. כל מיני אגדות מהתקופה הזאת שאלכסנדר המקדון פגש עם אנשים, כן, שיש להם עין אחת במרכז המצח, או שהראש שלהם נמצא כאן ומעליו כל מיני מנגנונים והראש נמצא באמצע הגוף, או כל מיני דברים מוזרים כאלה. ברור לנו שהדברים האלה היו סתומים לגמרי ובלתי ידועים, ויותר קשורים לכל מיני עולמות של אגדות והבוריות שהסתובבו באירופה, נגיד במה שהיה במרכז אירופה או צפונה, היו דקים של חייזרים, כלומר בכלל לא בני אדם, כלומר בכלל היה תופעות בלתי מוכרות. מה כן היה מוכר? כמובן כל צפון אפריקה, וצפון אפריקה אני לא מתכוון רק לערי המגרב, וכל מיני מתכוון גם הרבה יותר דרומה, עד כוש, כלומר עד אתיופיה, אריתריאה וכל האזרים האלה שנמצאים קצת מצפון לקו המשווה, המקומות האלה כן היו ידועים, אבל אחר כך מתחילים היערות המשווניים, כי שם היה קו בלתי ידוע בכלל. מה שהיה הייתה ידועה זה רוב אסיה, כמובן כל המזרח התיכון, פרס, חלק מאפגניסטן, אנחנו מגיעים פחות או יותר להודו, רוב אפגניסטן, סין, יפן, וייטנאם כמובן, כל מה שמסביב, קוריאה, ודאי מקומות כאלה לא היו ידועים בכלל, גם לא מונגוליה, אבל כמה שקצת מצפון למונגוליה, מצפון לנהר, אמור היה ידוע, כלומר כל רוסיה, כמעט כל רוסיה, כל המקומות האלה היו ידועים, על אמריקה בכלל אין מה לדבר, כן, לא היה ידוע. זה פחות או יותר היה העולם. כמעט כל מה שאנחנו מדברים, כלומר כל אזורי אסיה שהזכרנו, היו כבושים בידי ממלכת פרס, כבר בידי דריווש הגדול. כל המקומות האלה כבר היו כבושים בידי ממלכת פרס. כל אזור צפון אפריקה, אבל כאן אני מדבר ממש על צפון אפריקה, על הקו הצפוני, כמובן חלקים מאפריקה, אזור אתיופיה, אריתריאה, זה כוש, שנזכרת כאן, כל האזורים האלה היו כבושים, כמובן כל המזרח התיכון. צפון אפריקה, ממש החלק התיכוני, מה שכולל היום את טוניסיה, אלג'יריה, מרוקו וכדומה, היו בידי המעצמה הימית של המזרח התיכון, קרטגו, וקרטגו הייתה בברית עם מלכות פרס. כך שלמעשה, מה שעמד כעצם בגרון לפני מלכות פרס, המקום היחיד היה יוון ואזורי שליטה. במקומות האלה, את המקומות האלה דריווש לא הצליח לכבוש, ויתרה מזאת הוא אפילו הפסיד בקרב חשוב מאוד, שידוע לנו היום בקרב מרתון. אפילו הפסיד את המלחמה, זה לא היה הפסד דבר, הוא שמר על עוצמתו, אבל בקרב ההוא הפסיד, הייתה לו מפלה כואבת, לא מעבר לזה, וקסרקסס רצה לכבוש את יוון, אם לא היה כבוש את יוון, הייתה נופלת בידיו גם איטליה ואזור הבלקן, ממש בקלות, והוא היה חובר דרך הים התיכון עם קרטגו, זה פחות או יותר הייתה המשימה שלו, ויש נאום מאוד מאוד שחצני שלו, מוקם, פיאד דוטוס, שאני לא יודעת אם קוראים לו, אני לא זוכר אותו, אבל לא גם בעל פה. אני אתן רק את השורה האחרונה, שבה הוא אומר, ואז יהיו גבולות, הרודוטוס כותב גבולות זהוס, אבל כמובן הרודוטוס כותב את זה במושגים שלו, כיוון שהוא היה יווני, כותב, אז יהיו גבולות האל, גם גבולות ממלכת פרס. כך הוא כותב שם. כלומר, הוא רצה להגיע בעצם למעשה, לשלטון על כל העולם. כל העולם כולו יהיה תחת הגבוני הפרסית מתחילות הדעת. זה למעשה הרקע למגילת אסתר. הרקע זה הוא רקע חשוב להבנה. וכדי להסביר אותו, אני רוצה ללכת קדימה, ימים קדומים יותר, ולראית למה שקורה בתקופת מנשה. מנשה ולכיות. אין לזה שום קשר להערכה הפרסית, אבל יש שם משהו שאנחנו יכולים ללמוד אותו. ואני אתן עכשיו אחת מארבע סיבות, שאני חושב, לא נתח עכשיו את ימי מנשה בשביל מודם, אני אתן לך עכשיו אחת מארבע סיבות, שאני חושב מה שקרה עם הדברות הרוחנות בימי מנשה, אני חושב תמיד, בימי מנשה הייתה מפעולת רוחנית נוראית, חזקיה רבית, היה מלך שלמר חרשה ישר בנשה כדוד אבי, ומה לפניו לא היה, ואחריו לא היה, ובימי מנשה הייתה מפעולת רוחנית הכואבת ביותר, מפעולת שבסופו של דבר מדרדרת אותנו כמעט עד החורבן. מה קרה שם? קרה לדבר חברת המשימות שלילית של מלך. אבל הגמרא, בגמרא ידועה במסכת סנהדרין, פרק חלק, שם אומר מנשה בחלום לרב אשי, אילו אתה היית בזמני, היית נוקט שיפולי גלימתך ורץ אחריי. ולמחרת, כשדיבר רב אשי בבית מדרש על מנשה, אמר נפתח ברבבתא, נפתח ברבותינו. כלומר, מה שמה ש... ולא היה סתם איזושהי שחיתות של איש בודד, אלא שהיה פה רקע הרבה יותר גדול, יותר משמעותי, לנפילה הרוחנית בימי מנשה. איך להסביר את זה? אני אומר, אני יכול לתת ארבעה הסברים, ואני חושב כולם יכולים לך, אבל אנחנו נטפל כרגע בהסבר אחד. ימי מנשה מקבילים בהיסטוריה, כמובן אנחנו מדברים על ממלכת אשור במלוא עוצמתה, אז הייתה בשיא גדולתה. שני המלכים האשוריים, שני גדולי מלכי אשור, שכיהנו בתקופת מנשה, מנשה עצמו זה 55 שנים, כן? היו מלך אחד ששמו מופיע במקרא, סרחדון, ומלך שני שאיננו מופיע במקרא, והוא ממש גדול מלכי אשור, ושמו אשור במדבר. הוא היה גדול מלכי אשור. שני המלכים האלה כבשו למשל את מצרים. סרחדון כבש את מצרים התחתונה, כלומר יותר צפונית, אזור הנילוס הצפוני יותר. אשור במדבר כבש גם את מצרים העליונה, זו מצרים דרומית, סודן וכולי. ולמעשה השלטון שלהם היה במזרח התיכון, היה שלטון ולא עובד. וזה יצר תקופה שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים מאז יציאת מצרים ועד ימי מנשה. למעשה, יציאת מצרים, ברור, מצרים הייתה גברת ממלכות ולא עובדים, והיא באמת קיבלה את המכה גם. הדברים האלה גם ידועים בהיסטוריה של דברי ימי מצרים. יש מחלוקת בין ההיסטוריונים, האם לזהות את הנפילה הגדולה של מצרים עם ימי יציאת מצרים? אני חושב שכן. אין ימי פרעה הנחתון, אני לא נכנס כרגע לשאלה מי בדיוק היה המלך, אבל עד אותה הנפילה באמת מצרים הייתה גברת ממלכות. ויש בשורה גדולה מאוד, בשורה דתית גדולה, באמירה אנוכי השם אלוקיך השם הוצאתי אותך מארץ מצרים. עכשיו מצרים חטפה את המכה, חטפה כנראה מכה גדולה. עם ישראל, כשעולה לבבת ההיסטוריה, הוא כבר עולה בתקופה שיש שיווי משקל כלשהו בין שתי מעצמות. תמיד היה מצרים מול ארם, מצרים מול אשור, מצרים מול בבל, כלומר, בתקופות. התקופה הזאת, עדיין לפני בבל, אנחנו מדברים כאן על התקופה האשורית, ומצרים נעלמת, ויש איזושהי מעצמה אחת ששולטת על הכל, עברנו לימי דור הפלגה. ראי כל הארץ, שפה אחת, דברים אחדים. עברנו לימי נמרוד, ובתהיר ישיב להולכתו בבל, ואלף ועקת וחלנה, בארץ שינה, מן הארץ היא יצאה שוב, ראי ונת נמווה, את רחובות עיר, ואת קלח, ואת רשם, מנמווה ובן קלח, היא עיר הגדולה, כלומר, ומין מלך אחד ששולט על הכל, ולא מפנה שום מקום. מעבר לו להאמין במשהו יותר גדול ממנו, במשהו שנמצא מעליו. במידה רבה, הסיפור של אברהם אבינו, מכירים את ההגדה, ראה את השמש, נפתח על השמש, ראה את הירח, והבין שהירח גבר על השמש, נפתח על הירח, ולמחרת עוד פעם עלה השמש, הוא אמר, כנראה זה לא השמש ולא הירח, אלא יש מישהו אחר שמוביל את שנייה. מהנחה שאברהם לא היה אז בן שלוש, אלא היה מדרש אחר בן 48. זה כנראה יסוד מחלוקת הרמב״ם והעבד, כי הרמב״ם הביא גיל 40, לא העבד הביא גיל 40, אבל במדרש זה 48. בגיל 48 האדם לא מגלה את השמש ואת הירח ואת התחלופה ביניהם. אדם לא מגלה את זה בגיל 48. אני מגלה את זה, אני יכול לקולות, זה בגיל שלוש, שהוא מתבונן. ההנחה שזה בגיל 48 ניתן להניח שהשמש והירח זה ביטוי למלכויות שונות של עובדי השמש, של עובדי הירח. ואכן שנה, ההנחה שבגיל 48 הכיר אברהם את בוראו, לא קשה לעשות את החשבון ולראות שאברהם היה בן 48 כשחרב מגדל בבל. בדיוק בשנה שהיא ויפץ השם אותם משם, ויחדלו לבנות אותם. כלומר, מה שהביא גם את אברהם להכיר את בוראו, הייתה המציאות הזאת שיש בעולם יותר ממלך אחד. וברגע שיש רק מלך אחד, קשה מאוד לראות מה. ויקטור פרנקל, שכבר אדם מחפש משמעות, מדבר על ההתפקרות הגדולה שהייתה בקרב יהודים. לקראת סוף שנת תש"ב, היה איזשהו רושם שהולך להתגשם חלום הרייך השלישי, ושגרמניה הולכת לחבור עם היפנים. באמת הניצחון בסטלינגרד, הניצחון של הסובייטים, בסטלינגרד היה כחוט השערה. היה ממש בכלום יכול היה להיות שום ניצחון גרמני. אחרי סטלינגרד לא היה לרוסים שום קו. והגרמנים יכלו להתקדם עד סין, לחבור עם יפן, וכל העולם ביחד. חזון הרי בין אלף השנים. ומי שקצת שמע על קרן השבים, מקומת מאוד פעד, ההמון של הצורר הגרמני, אני לא חושב את זה לפחות. זה היה משהו דומה מאוד, לנגדל דבר. בכל הופעתו, בכל צורתו, בכל... וזה נועד להיות משהו. זה נועד להפיל את מה, ומלכותו של אותו צורר הייתה הופכת להיות משהו דתי. משהו דתי, אם לא אומרים, משהו על... משהו על אנושי. זה לא קרה. וזה נפל בקרב סטלינגרד. וטוב שכך. כמובן. ומצב כזה שהעולם כולו נמצא תחת שליט אחד, זה מצב שדוחק את הקדוש ברוך הוא. זה בית לורדים עליון שמנותק לחלוטין מן העולם. ושכמעט איננו מאפשר אמונה. ושעל זה אמר מנשה לרב אשי, אם היית בזמני, היית נוקד שיפולי גלימתך ורצח עליי. וכאן, אחשוורוש עמד על הסף, כן? על הקשקס, כמו שאומרים אצלנו, רגע לפני שהוא כובש את העולם כולו. משהו קצת על אישיותו של אחשוורוש בעניין הזה, אנחנו מספר הרודוטוס, שהוא עבר את הבוספורוס, יודעים מה זה, כן? יצרי הבוספורוס, יצרים שבהם מתרבר מאסיה לאירופה, מדלג על הים השחור. כלומר, יצר הבוספורוס זה בין הים השחור, וכל ההתחברות, ומגן וכולי, אל הים התיכון. ויצרי הבוספורוס היום זה באיסטנבול. כשהוא עבר מאסיה לאירופה, למלחמה עם לבן, הוא יצא שם קשרים, התרחשה שם שערה גדולה מאוד, והקשרים נפלו, והיו לו גם שם חללים, והתעכבה מאוד המלחמה שם. תאר הרודוטוס, שקסקסס הורה יצא של שלעות גדולות של ברזל, ולהלקות בהן את הים. והוא אמר, הים, כה אמר המלך הגדול, סקסס, הרי אני מבקר אותך על הסערה שאתה... תבינו איפה היה הרושם. תבינו איפה היה הרושם. בן אדם, שזאת התגובה שלו על סערה בים, תבינו לאיזה גבעים הוא מנסה להפיד. הוא מלכה את הים בשלשלאות. זה דבר שחורג מהאנושי לאיזשהו כיוון אחר. סקסק כאן מגדל צבא כדי ללכת ולכבוש את העולם כולו. ואכן, מה שאומרים על המשתה הזה, עשה משתה לכל שרה ועבדה, חיל פרס ומדי, פרטני ושרי המדינות, כלומר מובא על משתה שנעשה לראשי הצבאות. מה שהתרחש שם ביוון, היה משהו שאפשר לקרוא לו בהחלט על תקן מלחמת עולם. אנחנו מדברים על גודל העולם אז, על גודל העולם היום, אפשר לקרוא לו מלחמת עולם. הרודוטוס נותן פירוט ממש עד דיוק של עשרות. בגודל הצבא, מדובר על צבא של 5,700,000 חיילים. זה צבא אדיר. זה צבא שממש, אנחנו לא מכירים תקדימים לכזה צבא גדול שהוא מגייס למלחמה. כשמדובר על כלי שיט, מי שלא מכיר לא יאמין. מוכנים לנסות לנחש כמה אוניות. אני מוכן לנחש. תסך תן ניחוש.
500,000.
אתה מקסים. אבל מדובר על רבע מיליון. מדובר על 240,000. ודאי, לא מדובר על צוללות גרעיניות. כלי שייט זה יכול להיות גם שיחות, זה יכול להיות גם אוניות קטנות. 240,000 כלי שייט זה... ממש קשה לתאר אותו. ממש קשה לתאר אותו. ואם הדבר הזה הוא הולך ליוון, וכאן אנחנו נמצאים, עושה משתה. מיד העיניים צריכות להיות חשדניות, כשאתה מדבר על משתה של 180 יום. כמה זמן אפשר לשבת משתות יין, אנשים יושבים בחתונה שעתיים כבר יוצאת להם הנשמה. בדרך כלל זה עוד לפני שהמצרים מגישים את המנה העיקרית. אבל כמה זמן אפשר לשבת במשתה? 180 יום במשתה. דבר בלתי סביר. 180 יום במשתה. ניתן להעריך, אני אומר, שאתה מדבר פה על גינוס גדול מאוד, בינלאומי, 7-20 מאה מדינות. שם מחלקים תפקידים, בצבאות, בלוגיסטיקה. גם של מלכים עשירים, של קיסרות מזרחית, עושים את הכל מסגרת משתה. לא יושבים באוהלי ציירים וגוחנים על מפות 24 שעות. לא. חצי יום כזה, חצי יום כזה, מזמן מפעם איזשהו כינוס גדול של שופטים, שופטים ועורכי דין גדולים. זה היה שלושה ימי עיון. עושה מסוים, יום אחד אני הזמנתי לתת כמה הרצאות שם. בסדר, כינוס של שופטים, אתם בוודאי רואים איזה אולם גדול ואנשים יושבים ולוחות וכותבים. סיפורי מעשיות. זאת אומרת, כינוס גדול של שופטים, עורכי דין, במלון הכי 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 באילת. מלון ישרוטל באילת, מלון מספר אחד שם. במלון הכי 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 באילת. יום יום, יושבים חצי יום ולומדים שם במלשות, וחצי יום השני, בריכה ומלון וכאלה דברים, כלומר. בואו נגיד, דברים נעשים, אני יודע, כמיטב הקיסרות המזרחית, אתה קצת לומד, אבל אתה לומד בתנאים מאוד מאוד קורצים. נגדיר את זה ככה, אתה נמצא שם. ומתנאים כאלה, נעשה גם כינוס ראשי הצבאות הזה. ו-180 יום זה סביר בשביל לתכנן גודל של כזה צבא, ובעיקר אם אתה עושה את זה רק חצי יום, את חצי יום השני, ועוד שם כל מיני נשים, ויש ויכוחים עם פרסיות נאות, עומדיות נאות, וכל הדברים האחרים שיש שם, ושתי הקדש, נונס, וכל הדברים האלה, אז בהחלט הדברים האלה, ועמודו את עושר כבוד מלכותו, זה בהחלט משתלב היטב עם העיון כאלה, יחד עם המשלעות שיש לנו כאן. יש להניח שמי ששרת את כל מרקל חס מדי היו אנשי שושן, והם פוצו במשתה האחרון שהיה גדול יותר מן הכל, וזה היה משתה שבעת ימים. זה סביר. כן, שבעת ימי המשתה, זה מושג שמוכר לנו גם היום מחתנים וקלות, זה דבר בהחלט אפשרי, וביום השביעי כתוב לרמי ישראל. ככה דבר הזה מתנש. שם באים אנשים להמליך את החשובות על העולם. וכאן אנחנו מדברים על אירוע היסטורי שיכול להתחבא פה מאחורי שנת שלוש ממולכו, אבל לאירוע הזה, כמו שאמרנו, יש גם משמעות דתית, במובן מאוד. וכשבאירוע הזה יושבים גם יהודים, ויהודים כדרכם של יהודים, הם המצטיינים ביותר והם הטובים ביותר, ואנחנו גם יודעים את זה, בעיקר על הצבא של קרתגו. יש פלאביוס נגד אפיון, והוא מתאר את הדברים האלה, כן, היהודים היו שם בתפקידים הכי הכי הכי. כשחז"ל אמרו, עזים של מלכות ישראל, 2,000 שנות גלות, זה היה נשמע, המשפט הזה היה נשמע מליצה. היום אנחנו יודעים שיהודים יודעים להקים צבא טוב. אבל כאן, בתקופה הזאת של הבית השני, אתם יודעת, מושבת היהודים בייר, במקומות אחרים, יהודים היו החיילים הטובים. פליקס מתאר, אני חושב שכבר אמרנו איזה פעם, אתה דבר הזה בהקשר אחר. פליקס מתאר בתקופת הבית השני, חייל יהודי היה גבוה בראש מחייל רומאי. כן, היה גבוה בראש מחייל רומאי. נסו לחשוב, הגובה הוא משמעותי מאוד, כשאתה נלחם באמצעים פיזיים, לא ברובים ולא בטילים. נלחם ברובים, טילים ומחשבים, אז גובה אין לו משמעות. אבל כשאתה נלחם בחרבות, זה נותן המון עוצמה. ויהודים שם יושבים ומצטיינים בכל הדברים האלה, ומובילים את הזה, ומשתה של 180 יום שבו כולם מתחייבים למסירות נפש על מלכותו של אחשוורוש על כל העולם. כן? ותנסו, ובואו ננסה להבין את משמעות המשתה הזה מבחינה דתית. 180 יום, שחצי יום כולם מתחייבים למסירות נפש על מלכותו של אחשוורוש, למסור את נפשם על מלכותו של אחשוורוש על כל העולם וללכת להילחם נגד העניין הזה ביוונים. וחצי יום שיושבים שם במשתה, ופרסיות נאות ומדיות נאות וכל הדברים האלה שקשורים לתרבות, קצת נבין את מה שמסורים לנו חז"ל, ששונאיהם של ישראל של אותו הדור נתחייבו כליה על שהם נהנו מסעודתו של התורת שם. לא ללכת לחפש שם ישר אם סתם יינם זה ייסוד רבנן, או סתם יינם זה ייסוד אורייתא, יש כאן משהו הרבה מעבר. הרבה מעבר. כתוב לעשות כרצון איש ואיש, בהחלט יכול להיות שהיה שם יין ברחשי גמור ועם שתי חותמות. אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? יכול לתת יין גמור ברחשי חותמות ולא שרויה ולא שמורה, ולנסוע לליל הסדר לפירמידות במצרים, כמו שהיה במשך הרבה שנים מאזים. זה נקרא מצוות ליל הסדר ומצוות זכרו נשיאת מצרים. נעשה את זה בשגולת הכי טובות והכי מוגדרות, פרסית הכנות. זה פשוט. כאן יהודים שנהנים מסעודתו של אותו רשע להבין את המשמעות, להבין לאן זה הולך. אני חייב לומר כאן משהו, על מה שנאמר מתחייבו סובבים של אותו הדור כליה. ואני רוצה קצת לעבור מהמשתה של אחשוורוש לדברים שאנחנו יכולים קצת למשש. היסטוריה שאם לא לומדים אותה היטב, אז לא מכירים אותה. אני למדתי אותה, למדתי אותה היטב. היא מאוד מאוד משכה אותי. הבנתי להיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה יותר ידועה. מלחמת העולם הראשונה, כולם יודעים שאתה מלחמה, כולם יודעים למי נלחם נגד מי, אבל אני לא יודע עד כמה בקיאים בדבר הזה, בכל מלכי המלחמה הנוראית, מלחמה נוראית עם 10 מיליון הרוגים, וקשה ביותר, ופרצה בתדברים שלא הייתה צריכה לפרוץ. ואני רוצה לדבר משהו על היבט מסוים של המלחמה הזאת. יש שם שני היבטים. אני אדבר, אנחנו הלכנו בעצם גאון מבט אחד. ושוב, אני רוצה לדפק קצת בהפיל והבעיה היהודית, מה שנקרא. ולתאר את המלחמה הזאת בעיניים יהודיות. וניתן כמובן לדבר על שני דברים. כל מיני חסידים שוטים, אם אין לי מילה אחרת. חסידים שוטים של הרב קוק. אני יודע, הוא מצטט ברב קוק, מה שהוא אומר, כשיש מלחמה, יש מלחמה גדולה, מתעורר כוח של משיח בעולם. אז כדי להסביר את הקשר המהותי בין מלחמה לבין רוחו של משיח. כן? אבל זה הרב קוק לא כתב את זה על כל מלחמה, הוא כתב את זה על מלחמת העולם הראשונה, הוא כתב את זה בשלב, תפרי שעינתן, הוא כתב את זה עם פרוץ המלחמה. ושם הוא צפה דברים, זה פשוט מדהים, זה דברים ש... קשה לי להבין איך הוא צפה אותם בלי לדבר על רוח הקודש. כן? בתחילת מלחמת העולם הראשונה, מספר יהודים בארץ פחת בשליש. אתם יודעים מה פירוש? שליש הולך. הוא מתאר לעצמנו כאן, חס וחלילה, מחר לא שבות, יש גזירות כאלה, גזירות אחרות, והתפרגויות של ערבים. בואו תארו לעצמכם שאלף ומאה מאנשי הלא שבות עוזבים את היישוב. זו תחושה של חורבן. היו בארץ 81,000 איש, יהודים, 81,000 יהודים, בתחילת המלחמה, וזה עבר ל-57,000 איש. שליש מהאנשים הלכו מכאן, חלק ברחו מהצרות כאן, וחלק הטורקים הגלו מכאן. בגלל שהם היו נתינים של רוסיה או של אנגליה, של מהצרכות, והגלו אותם למצרים וכל מיני מקומות אחרים. טבעת, היה אנשים. ואז כותב הרב קוק, יש מלחמה מתעורר כוח שמושך בעולם, ותראו, המלחמה לא תסתיימה, ועד שעה הבאת. כל השבוע, איך ניתן לנתק את התנאה היסטורית? ניתן לעשות, אבל אני לא רוצה כרגע לדבר על ההיבט הזה, אלא על היבט אחר. ומה שקרה באירופה. וכשהווילה, קיסר גרמניה, אמר לשם ליהודים, לא אומר אותי, יהודי או לא, אתם צריכים להחליט. אתם בעד הקיסר, ואתם לא בעד הקיסר, אבל אתם עולים שלי, ליהודים החליט. הם החליטו לא שהם גרמנים ממש, אלא שהם גרמנים יותר מן הגרמנים. בכלל בצבאות אירופה, מספר היהודים שלחמו, רק הרוגים יהודים, למעלה מחצי מיליון. במלחמת העולם הראשונה. מספר היהודים שלחמו, וגם כולל מספר ההרוגים, למעלה מפי שניים מהאחוז שלהם באוכלוסייה. דרגות שהם הגיעו והצטיינויות שלהם, בעיקר בצבא רוסיה, גרמניה, בעיקר שם. היה הרבה 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 מעבר לכל פרופורציה של המספר שלהם. זה היה אחרי שהאנטישמיות בגרמניה כבר צמחה במשך שני דורות. הם היו צריכים להוכיח שהם גרמנים יותר מהגרמנים. והם המשיכו להוכיח את זה. המשמעות הייתה רק אחת. ובעצם בצבאות אירופה, יהודים נלחמו נגד יהודים. זאת אומרת שהיו יהודים בצבאות בעלות הברית, והיו יהודים בצבאות מדינות הציר, ונלחמו אלו נגד אלו. משום שכל אחד היה נאמן למולדתו. ואז בעצם התקיים חזון רפורמי יותר מכל תקופה אחרת. שהיהודי הגרמני הוא קודם גרמני ורק אחר כך יהודי, ושהיהודי הצרפתי הוא קודם צרפתי ורק אחר כך יהודי. מי שלחם נגד הרעיון הרפורמי הזה, יותר מכל, היה אחרי עלילת אדם בדמשק, תנועת כל ישראל חברים, שהייתה תנועה חילונית מובהקת, תנועת קיח, כן? תנועת כל ישראל חברים, שנתלכה על ידי הברון הירש, אבל מלחמת העולם שברה את הדבר הזה, יהודים נלחמו נגד יהודים, יהודים היו נאמנים לארצותיהם, מה סוף השחרור הזה? מה אני יכול לומר? אנחנו קוראים, מה שאומרים כאן חז"ל, מהתחייבות שלהם של ישראל כליה. נראה את מה שקורה כאשר יהודים באיזה נאמנות במסירות נפש למאותם מלכים שמולכים עליהם בארצות נחר, לאן הדבר הזה מגיע? לאן הדבר הזה מגיע ומה משמעות שם? ויהודים יושבים שם במסירות נפש. הייתה אלטרנטיבה אחרת. אומרת שהצהרת כורש כבר הייתה, זה לכולנו. יהודים יכלו לעלות לארץ ויהודים יכלו להגיע. היהודים יכלו לבנות את ירושלים, רק לא עלו. אתה צריך לקורש כמה בא? 44,000? אם זה אתה רוצה לבנות מדינה? כל היהודים נותרו בחוץ לארץ? וכאן היהודים נותרו כמיעוט? ולא מה שנקרא ולא עלו כחומה? יהודים נותרו שם, על סיר המסר הפרסי, כשנבנים למלך הפרסי, ויש לנו כאן מגילה שאיננה מזכירה את שם משה. אני בא להגיד בזה. כמובן, מה שנזכר במקום של משה, נזכר בכל מקום, המלך. רואים, יש סופרים שמקפידים להתחיל כל המילים במילה המלך. זה לא סופר דבר, מעלה את השאלה. מי בדיוק כאן המלך? ויש המון דמיון, המון דמיון. עם כל התיאורים שלנו כאן, לתיאורי המקדש, לירושלים, ומלכותו של הקדוש ברוך הוא. יש כאן המן שבא לחצר החיצונה, ויש אסתר שנכנסת לחצר הפנימית. אלה מושגים שאנחנו מכירים, נכון? מתיאור המקדש. ואת ההפקה ששמעתי כשהייתי נמצאים על יואל בן נון, כן? אני לא חושב שהיא נכונה, אבל היא יפהפייה, כן? לא. היא נכונה בגדול, אני לא חושב שזה פירוש של מאמר, אבל להסתכל ולראות איך ביום צום נכנס הנציג של עם ישראל אל המלך אל החצר הפנימית. איך נכנס הנציג של עם ישראל אל המלך אל החצר הפנימית? אסתר. והמלך יושב שם עם שרביט, כלומר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. עם החשש שכל אשר יבוא אל המלך אשר לא יקלה אחר דתו להמית. ביום צום. ולנסות לראות את ה... ובא הנציג של עם ישראל להתחנן על עם ישראל. לנסות לעובר, להבין את מה שחז"ל אומרים, מה שמופיע גם בזוהר, יום הכיפורים, יום כיפורים. זה בעצם מה הכיפור כאן. זה מין טקס שכל כך מזכיר את תפילת יום הכיפורים. אבל מי באים להתחנן? מי באים להשתחוות? אנחנו קוראים למשתחווים, אומרים ברוך שם קוראים מלכותו לעולם ועד, אבל הקדוש ברוך הוא, לפני מי שם, במשתחווה, ולפני מי היא נופלת על יבה, והיא נופלת לפני הרגליו, וכו' וכו' וכו'. ועולה כאן שאלה כבדה, לא בעצם שאלה מי המלך. כאשר המילה ננסה בדרכה שלה, שהיא דרך הומוריסטית, ולכן בורים נותר אצלנו כחג, על פי השיר שמח ומבדך. הסיפור, אין כאן משהו מעצמו שמח ומבדך. כאילו זה המן. הוא היה לאכול בפסח, אוזני פרעה, בפמל, כבר היה לאכול איתו בעיון. מצא, אני כמח מצא. אוזני המן, זה מצד עצמו, זה דבר כאיזשהו ביטוי. ליצן, מה מצחיק, מה מבדח. אבל האמת היא שהמגילה, המגילה כתובה. גם כסתירה וגם כקומדיה, ואני מדבר כרגע על המגילה כסתירה, לא כקומדיה, אלא כסתירה, אבל היא כתובה גם כקומדיה. אבל היא כתובה כסתירה. אז כשאתה מתאר כך עצר מורתית, בואו נגיד, זה תיאור אנטי-היסטורי, כל כך ברור, כל כך בולט, שאי אפשר להתעלם. ויש לזה סיפור. אם הוא המלך, אז תראו את מי בחרתם לכם במלך. אני זוכר את החוויה, אני רוצה לספר את זה כמה פעמים בישיבה, אני לא יודע לספר את זה לכם, אבל לי זה היה חוויה מכוננת בחיים. היה פה ביקור, אני לא זוכר, זה היה של כיסים זהו, של קארטר, אני יודע של קארטר, אני לא בטוח. קארטר היה נשארת הברית. של ההורים שלכם, אני לא יודעים קטנים. אנחנו מדברים, יש שם שם, אנחנו שמונים, שם שנה. ובא כאן, ובא, והביקור שלו היה מסע מתן מדיני, מסע מתן מדיני קריטי, קרה לאחר כך כל מיני דברים קשים. ואת הסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אתם תראו עוד כמה ימים כשאני בא. תוכלו לבדוק, אבל אני אספר אותו. בקיצור, כל ירושלים הייתה בוקה ומבולקה. ואני נוסע באוטובוס, ברחוב שלום ציון מלכה בירושלים, וכל הזמן תקועה. למה? כי זה לא ממש דוד. שם יושב האדון קארטר ומנהלת המזון, וכבישים פקוקים ולא יודעים לאן לנסוע, ואיך השוטרים מכוונים וכו'. הייתי באוטובוס שעה. אוטובוס היה שפוף מאוד מלא דורם, אני עמדתי. וזה מצבן ורוצים להגיע אליי שם הזאת. שום מקום. רציתי גם שיפתח את הדלת, אבל גם הוא לא פתח את הדלת. הייתי עוד, אבל בודק. הוא לא תרתר את זה שיקר. ואתה תקרוא בתוך אוטובוס, והרדיו מתרתר ומתרתר 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 ומתרתר. גל פתוח לביקורו של נוסיק. גל פתוח. אז כל היום מדברים רק על זה. וכל הזמן עושים את הטעות הזאת, שעושים ברדיו, שעושים את הגל הפתוח, לא בזמן שיש לך לספר משהו, אלא בזמן הדבר החשוב, שאז אין לך לספר שום דבר. כמו את תיאור הבחירות. מתי מתארים את הבחירות ברדיו? ביום הבחירות. לא, מה אתה מתאר? לא, איך שפלוני הגיע, ואיך שהנושא הגיע, ואיך הוא שומעים את המחפה, ואיך הוא מגיע עכשיו שאתה מחפה, ובאיזה שהוא הגיע, ובאיזה שהוא הגיע, שר הזה, ואיזה שביות. אני רוצה לתת יום, תיתן את היום של למחרת, עם כל המיתוח, כשאתה נותן את זה ביום הבחירות, אין לך מה, 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 ואין לך מה לעשות מזה. כולם מתארים את הביקור. אבל מה יודעים על הביקור? כל מה שאתה בחדרי חדרים. אז מה מתארים כל שעה שלמה? ולא למלך דוד, איזה צבע של בגדים נתנו למלצרים, מה צבע המפיות, איזה צלחות, מה צלחות גדולות, מה צלחות גדולות, מה אתה חושב פה, מה אתה חוטף חום כל כך מצבע, וכולם וכזאת התרגשו. ופתאום נופל לי האסימון, רגע, מגילת אסתר. פתאום נופל לי האסימון, מגילת אסתר. אני לא יודע למה פעם עלתה על דעתי, עלה על דעתי לנחש את מספר המילים והגעתי בול, כן, כמו בשחייה בפיס. ובדקתי את הפסוק, ומהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהם 6 חודשים בשנה למור ו6 חודשים בבשמים ותמרוקי אנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל השאת אמר אם את אלה לא רואה מה מבית אנשים את בית המלך. אני לא יודע למה בא לי לבדוק את זה, והניחוש היה בוט. מספר המילים כמו בפרשת שמע ישראל, משמע ישראל עד ובישבך. אבל מה כתוב בפרשת שמע ישראל? עכשיו אתה אמרת השם אפילו נותן את נפשך, אפילו מסוזה, אפילו תורה, ייחוד השם, כל מה שאתה רוצה. מה כתוב השם הצפים האלה שצפים לי כל כך? פשוט כל כך לדעת כמה חודשים מילה בשם הנבור וכמה חודשים לדעת ברצנות, אתה מגיע לשם. כל הזמן. זה התיאור שהיה שתיארתי לכם כאן בחוץ. כלומר, יושב כאן, כן, כתב עיתון לאישה של העיר שושן. זה מתאר כאן. לא יודע, מוסף אנשים של מקור ראשון. לא יודע, מקסימום, זה כתב של מוצש. אתה מתאר בדיוק את כל מה זה. היה פעם סרט שהבטיח את כל הממלכה המאוחדת עד השולה. זה שקראו לו יש מיניסטר, לפני דור, שתאר איך מתנהלים הדברים בממלכה המאוחדת, כן, באנגליה, איך מתנהלים הדברים, ומתברר שהשאלה אם תהיה מלחמה גרעינית או לא, זה תלוי ראש הממשלה באותו יום רוצה לאכול כפיתה, רוצה לאכול דווקא סלט מלפפונים חמוצים. לפי זה מתנהלים כל זה. אני לא אומר שלא מתנהלים כאלה דברים לפי הלכה. במדינה כאן הכל מתנהל כך. יש כאן איזשהו תיאור של העם ושל מה שקורה שם. אם יש כאן באמת איזשהו תיאור צבאי גדול, איזשהו תיאור איך מגייסים צבאות אל הרב, או שכבוד מלכותו, יקר תפארת גדולתו וכו'. מישהו רצה לומר את הדבר הזה? לשאול את השאלה, מי המלך? זה המלך שבחרנו. איך זה מתהפך? ועכשיו, לא הספקנו לדבר, נתנו ממילא רק כמה נקודות מחשבה על הנקודה הכואבת שהמגילה מנסה ללכת איתה, והכל מבחינת אם נכנסים לגמור, רק נכון לקטן, ועכשיו.